טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו חוזרים ללימוד שלנו בהלכות שמיטה. והיום אנחנו בשיעור החמישי שלנו, אם אני לא טועה. והיום, אחרי שביררנו את מבוא לשמיטה ואת הרעיונות הכלליים, מצוות עשה של השמיטה, והשמיטה בבית והשמיטה בשדה, אני רוצה עכשיו להיכנס, היום אנחנו נלמד על בוריה את הסוגיה של היתר המכירה. בסדר? אנחנו רוצים להבין, בסדר, אז הבנו כל האיסורים שיש בשמיטה.
רגע, תזכיר מה יצאות מצוות עשה בשמיטה.
לשבות?
מה הפסוק?
אתה
זוכר?
אנחנו נבדוק את הפסוק.
ושבת הארץ שבת הארץ,
אבל יש עוד פסוקים.
אבל השאלה אם זה ציווי.
כן, בוודאי, בוודאי. הנה, שנייה, נבדוק את הפסוק בדיוק. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה. שמות כל בעל מה שהוא ידו אשר יעשה ברעהו, לא יגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לשם. זה אחד, מהפסוקים. יש עוד פסוק. הישמר לך פן יהיה דבר עם לבביך בליעל למור, קבע שנת שבע, שנת השמיטה, ראה ביניך באחיך האביון, זה לגבי שמיטת צפים, שאסור לתת לו ככה. ועוד ראינו, ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמתנה. ונתעשתה ויכולו אביוני עמך ויתרם ותאכל חיית השדה. כן תעשה לכרמך ולזיתך. בסדר? ועוד ראינו, כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת להשם, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את צפייה צירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם, לאוכלה, לך ולעבדיך ולעמתך, ולשכירך ולתושביך, הגרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. בסדר? אז זה כל הפסוקים, כל הרבדים, ועכשיו שראינו מה אי אפשר לעשות בכל מיני מצבים, והשיעור כמובן לעילוי נשמעת, אני שרה זוהרה בת מרצל. אנחנו עכשיו רוצים לברר את היסוד של היתר המכירה. שלום. חבוד. בסדר? אז בואו ניכנס אל עובי הקורה. אני חושב שכל השיעור היום נעסוק רק בזה. כי יש לזה הרבה צדדים. והיו הרבה מתנגדים וצריך לבדוק האם הם צודקים, לא צודקים, האם זה כן תופס, לא תופס, היום, לא היום וכדומה. אז ככה, היתר המכירה מניין הוא נולד. מה זה היתר המכירה? כמו שראינו, בשמיטה אתה לא יכול לעשות שום דבר כמעט עם הקרקעות. במאה ה-19, כשהחל התחייה החקלאית והתחייה היישובית בארץ ישראל, אז התעוררה שאלה, מה עושים בשנת השמיטה? שהרי אם אנחנו עכשיו לא נעבוד את האדמה למשך שנה שלמה, הלך כפות. כל מה שעשינו עד עכשיו ילך לירד לתימהון, ואנחנו שוב פעם ניכנס לסכנת חיים, ממש. כי אין תבועה, אין מה לאכול, אין פירות, אין ירקות, אין כלום. אז מה אפשר לעשות? במשך הגלות לא כל כך שאלנו את השאלות לגבי השמיטה, לא היה רלוונטי. לא היינו פה, לא שאלנו את השאלות, אבל פתאום אנחנו חוזרים ואז צריך לבדוק. הראשון שהרים את הכפפה, בגלל שהתעורר ויכוח גדול בין אנשי מזכרת בתיה, שרצו לשמור את השמיטה, ופקידי הברון אמרו להם, אין מה לעשות, אתם חייבים לעבוד, כי אנחנו לא השקענו את כל הכסף, ככה הברון אמר, שאנחנו לא, אני לא משקיע את כל הכסף, כדי שכל שבע שנים הכל ירד לזבל.
לא חייב לרדת לתמיון, גם לפי הלכה.
מה זאת אומרת?
אמרנו שלעוקובי מותר.
כן, אבל באותם הימים, אם אתה עושה רק את הדברים שמותרים מדאורייתא, זה לא יספיק. זה לא יספיק, באותם הימים, החקלאות היא כל כך בסכנה, שאם אתה לא עושה את כל הפעולות הנדרשות...
עושה את כל הפעולות הנדרשות, עכשיו לא עקומי.
אבל לא, זה לא ילך. זה לא ילך. כי מה זה לעקומי? העקומי
זה לא משתנה.
זה כן משתנה, מה זאת אומרת?
לא, זה משתנה, זה כדי להחיות את השיח, אבל יש הרבה דברים שגם לעקומי אתה לא יכול לעשות. אז אני אומר, באותם הימים, אם אתה צריך עכשיו להתחיל, אז זה לא ילך. לכן, פקידי הברון אמרו, אין מה לעשות, מה צריך להיות וזה.
אז אין נס שאחרי השמיטה יהיה כזה...
אין נס כזה. הקדוש ברוך הוא הבטיח. אתה צודק, הקדוש ברוך הוא הבטיח שאם אנחנו שומרים את השמיטה, אז הוא ייתן לנו פי שלוש בשנה השישית, וזה לא קרה.
השאלה זה, איך הם עשו יהודים ב...
זה לא פעם ראשונה מפיס, שלפעמים לא קוראים...
לא, כי אפשר להגיד, לא, מה פתאום, אנחנו לא נגיד שהקדוש ברוך הוא שקרן חס ושלום, אלא, אפשר להגיד... אלא אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא הבטיח שככה יהיה אם השמיטה היא כמו שצריך. זאת אומרת שאנחנו כולנו יושבים בארץ וכל יושביה עליה, מכאן שאין כל התנאים, אז אולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. וחוץ מזה, אולי הקדוש ברוך הוא גם ידע שמכיוון שיהיה יותר מחירה, אז הוא לא צריך לעשות את זה. אז בקיצור.
בקיצור שאלה, בבקשה.
כן.
איך הם עשו כל האשכנזים וגם הספרדים והתימנים שעבדו, שהיו בגלות בארצות איפה היה מאוד מאוד קשה?
לא, בגלות, אין שמיטה.
לא, אין שמיטה.
בגלות.
אין
שמיטה. שיטה
בארץ
ישראל. בסדר? סבבה, הכל טוב. אז לכן, הברון דה רוטשילד פנה למי שהיה הרב שהביא את החקלאים הראשונים, ואמר, טוב, זה אחריותך. יאללה, תעשה משהו. תשכנע אותם. ואז הוא פנה לרב שמואל מואליבר. ואמר לרב שמואל מואליבר, אתה הבאת את כל החבר'ה, אתה, כולם מתייחסים אליך בכבוד, תפתח לנו את הבעיה. בסדר? ולכן הרב שמואל מואליבר התחיל לכתוב את הנושא הזה ההלכתי שנקרא היתר המכירה, מכירת הקרקעות לשמיטה.
זה רבי עקיבא איגר, נכון?
לא ישיר. לא נראה לי ישיר, נראה לי יש כמה דורות בין לבין. יכול להיות, אני לא רוצה... לא כמה דורות, לא דור אחד, שניים, לא זכור לי בדיוק. אולי היחיד אגב, היו עוד כמה שהסכימו איתו לכתוב את ההיתר הזה. אז מה ההיתר? למכור את הקרקעות לגוי. אנחנו נראה אם זה תופס, מה הבעיות וכדומה. הרבה רבנים אשכנזים בירושלים התנגדו.
כן, אליעזר בן יהודה הסתבך.
למה אליעזר בן יהודה דווקא הסתבך עם זה? מה הכוונה?
כי הוא גם, הוא אמר, כאילו לא היה רב, אבל היה לו עיתון.
נו.
אז אמר בעיתון שאמרו לו לעשות שמיטה. אז כולם יצאו עליו.
בסדר, זה גם נכון, אני לא ידעתי, אתה צודק. יכול להיות מאוד. היו הרבה רבנים בירושלים שלא הסכימו לדבר השמיטה. מגדולי ירושלים, הרב שמואל סלנט והרב דיסקין, שהיו גדולי ירושלים, והם לא הסכימו עם הרב שמואל מואליבר. לא הסכימו והתנגדו מאוד לדבר היתר המכירה. להערכתם, לא, הם חשבו שלא יהיה נזק כל כך גדול, ולכן לא צריך לעשות את זה. ו...
זה שהם כותבים שזה לא להקטע?
כן, שלא יהיה צורך להיתר הזה, ולכן אנחנו מתנגדים לדבר הזה, מכל הסיבות שאנחנו נברר אותם אחד-אחד. בסדר? כן. בסופו של דבר, העיקרים תמכו בשמיטה, ביתר המכירה, סליחה. העיקרים לקחו את היתר של הרב מואליבר והתחילו להסתמך על זה. האמת שזה מצחיק שדווקא במזכרת בתיה לא הלכו לפי היתר המכירה. זאת אומרת, אלו הראשונים שאלו שהרב מואליבר הביא וזה, הם לא רצו. הם רצו להישאר בשמיטה דאורייתא ולעשות את כל הפעולות לפי מה שכתוב בתורה. אבל מכיוון שרוב היישובים האחרים הם כן לקחו וזה התוסף והתוסף משמיטה לשמיטה, זה הפך להיות כבר דבר שאין מה לעשות. אגב, יש לציין שמשמיטה לשמיטה, יותר ויותר רבנים חוזרים מהתנגדותם. בגלל שהם ראו, שמה שהם חשבו שלא יהיה נזק כל כך גדול, עכשיו הם ראו שהיו אנשים שניסו לשמור את השמיטה כהלכתה, כמעט מתו ברעב. ולכן, הרב דיסקין, בשמיטה הבאה, אחרי השמיטה הראשונה שהיה היתר המכירה, הוא תומך ביתר. יש עוד כל הבעיות, אבל הוא מבין את הסכנה שבדבר, שאם לא יעשו ולא יסתמכו על היתר המחיר. בסדר, אז היו גם הרבה מתנגדים מחוץ לארץ. כן, הרב דיסקין התנגד פה, אבל היו הרבה מתנגדים מחוץ לארץ, דווקא אנשים שלאו דווקא אנטי-ציונים, מאוד ציונים, כמו למשל הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין בהתחלה התנגד ליתר המחירה, אבל גם הוא, במהלך הזמנים, חזר בו, כי ראה את הצורך הקיומי של היתר המכירה. בסדר? כן.
אם אני חוזרת על השיעור שעבר, שאתה אמרת שבגלל היתרה, אז
ספיחים. אפשר לקרוא לה גזירת הקישואים.
טוב, אם אין היתר מכירה, אי אפשר כאילו לאכול שום ירקות.
נכון. נכון. נכון?
בוא תוריד את הכישורים, בסדר, אתה
מוכן אדמה. אני מסכים איתך, זה אחד הסיבות, זה אחד הסיבות שהוא עשה, כי הוא אמר, לא יהיה להם מה לאכול.
מה עם הכישורים?
מה יהיה עם הכישורים? בסדר?
אוקיי, עכשיו.
כן.
שיחים זה דרבנן.
נו.
כמובן שבמקום צער לא גזרו, נכון?
נו.
שזה לא תופס פה.
זה גם תופס.
אם במקום צער לא גזרו, וזה צער גדול לכולי אלמה, גם אם זה לא ישמין את החקלאות,
אוקיי.
אבל לפחות הירקות היה אפשר להתיר גם בלי יתר.
אז אתה רוצה להגיד שעכשיו הם היו יכולים, במקום לעשות יותר המכירה, להתיר את הירקות.
כן.
כי הם גזרו על הירקות, אז בואו יורידו את הגזרה. בסדר, אז למה זה יותר טוב מזה? אז בואו נראה אם זה כזה בעייתי. בסדר? אנחנו ניכנס עכשיו לעובי הקורה. כשאנחנו מדברים על היתר המכירה בצורה קצת משונה, אנחנו קוראים לו על שם הרב קוק. זאת אומרת, כשאומרים היתר המכירה, אומרים כן, זה הרב קוק עשה את היתר המכירה. כמו שראינו לפני רגע, זה לא הרב קוק, זה הרב מואליבר. אבל, מכיוון שהרב קוק הגיע לארץ ועבר פה 4 שמיטות בתור הרב הראשי לישראל,
1904.
אז הוא, בסופו של דבר, הוא הפך להיות הרב, והוא תמך ביתר המכירה, אז זה נקרא על שמו. אבל זה לא הוא באמת המציא, אבל הוא לקח את זה ולקח את זה עוד טיפה קדימה. בסדר? אז אנחנו נבדוק בדיוק מה הסיפור. אז צריך לדעת שמצד אחד, אחרי השמיטה הראשונה, כולם ראו שהיתר הזה נצחח ביותר. כי אם אין את היתר המכירה, אנשים מתים ברעב, פשוט. ולכן, הרבה 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 מתנגדים, כמו שאמרנו, חזרו מהם. אבל, מאידך גיסך, ראו שהאנשים משתנים. אצל הרב מואליבר, כמה היו? מאות חקלאים? עכשיו בדורו של הרב קוק זה כבר אלפים? יש הרבה יותר חקלאים, הרבה יותר יישובים. אז אולי אפשר להתנגד עוד יותר למחירה, או שהפוך. עוד יותר נצחח, כי עוד יותר אנשים ימותו ברעב. אם תגיד יש לך 10 אנשים שהם חקלאים, אז אפשר לתמוך בהם מבחוץ. בוא ניתן להם משכורת לשנה שלמה, ואז נפתור את הבעיה. אבל כשיש לך הרבה, הרבה, הרבה מאוד חקלאים, אז זה רק מגדיל את הבעיה. ולכן, ככל שעברו הזמנים ועברו השמיטות, כולם הבינו שנצחח היתר. אבל, עדיין אנשים רצו מאוד מאוד להתנגד לדבר הזה, ואנחנו צריכים לברר מדוע. מדוע יש כל כך הרבה אנשים שרצו להתנגד לעניין השמיטה, לעניין יותר המחירה, סליחה. אז ככה. צריך לדעת שהרבה שמתנגדים ליותר המחירה, מבססים את ההתנגדות על היות השמיטה מצווה דאורייתא. ואנחנו נראה שיש קושי בעצם ההתנגדות הזאת. כי אמרנו שאצל רוב הפוסקים, שמיטה בזמן הזה דרבנן. אז מה הסיפור? אז בוא נראה. ניתן לומר שלא הייתה בדורות האחרונים מחלוקת הלכתית גדולה מזו. אני אומר בדורות האחרונים, אני מדבר עד שנות ה-70. זה היה המחלוקת הגדולה ביותר בבחינת פוסקי ההלכה, היתר המכירה של השמיטה. ויש לה כמה היבטים. א', שביתה דאורייתא או דרבנן בזמן הזה. זה היבט ראשון. היבט שני, דין קרקעות שמוכרים לגוי. האם אפשר, אי אפשר, מתי כן, מתי לא. דבר שלישי, מצוות יישוב הארץ ולא תחונם. זה שתי דברים שונים. האם אפשר למכור וזה תופס? האם זה תופס? האם המחירה היא תופסת?
למה? מצד מה? מצד זה שלא מוכר בקרקעות לא תופסת?
אנחנו נראה. לא, בגלל בעיות משפטיות. הלכתיות, משפטיות הלכתיות.
טוב, נראה.
עוד שנייה נראה. לא תכונן, וגם דיונים סביב התוקף ההלכתי של מי שמוכר, ואנחנו סוברים שזה אסור. אם אנחנו סוברים שזה אסור למכור, והרבנים הראשיים הם מכרו, האם זה תופס?
מי זה אנחנו?
אנחנו, מי שסומך על היתר המכירה. החקלאי, אני.
טוב.
בסדר? אז בואו נראה. לפי רוב הפוסקים, וזה ביררנו כבר הרבה פעמים, לפי דעת רוב הפוסקים, מצוות השביעית בזמן הזה, היא מדברי חכמים. זה דבר ראשון. ויש, וכבר אמרנו את זה, שיש אפילו כמה שאומרים שאין מצוות שמיטה בזמן הזה, אלא זה רק מידת חסידות. זה לא רוב הפוסקים, אבל יש כמה מהם שכן. כן, כתוב שם איפשהו, אמרנו את זה גם בשיעור. וואלה, אני לא זוכר להביא לך שמות. אנחנו נראה, לא זוכר.
הטענה שלהם זה אותו טענה כמו, זאת אומרת, של הדרבנן.
לא, יש טוען שזה דרבנן. יש טוען שזה דרבנן.
התנאים שהם נותנים.
שזה בכלל אין. לא. התנאי שהם אומרים, לא התנאי, אלא הסיבה שהם באים ואומרים אין שמיטה בזמן הזה, זה מכיוון שברגע שגלינו מארצנו, וזה פחות או יותר 300 שנה אחרי חורבן המקדש, לא רק שגלינו, אלא גם איבדנו את החשבון. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא בעלי הבית, אלא גם אנחנו לא יודעים בדיוק מתי שמיטה.
באמת?
בוודאי. אמרנו את זה בשיעור הראשון או שני, אני זוכר, שיש 5 שיטות מתי מחשבים את השמיטה ואיך מחשבים את השמיטה. היום הסכמנו, כי זה הסכמה כללית, אבל אנחנו לא יודעים שזה אמת. כן, אנחנו לא יודעים בדיוק. בסדר? אז מתוך שכזה, שאומרים, אז תשמע, זה לפי הדרך הזה, אתה לא יכול לדעת, זה גם לא דרבנן, זה כלום. אי אפשר, אין. מי שרוצה, מידת חסידות.
ספק דאורייתא לחומרא. אל תעזבו בכלל.
ספק דאורייתא לחומרא, אבל מי אמר שזה דאורייתא? כי אם זה רוב יושבי עליה, אז כשאין יושבי עליה, אז בכלל אין שאין מה לדבר.
וזה בוודאות שאין לנו את הספרות, כאילו, לא יודעים את השנה, מתי זה...
כן, זה אנחנו בוודאי לא יודעים. בעזרת השם, מתי שהוא, נדע. אבל בינתיים אנחנו לא יודעים. בסדר, אז... קצת מהאחרונים סוברים שהחיוב בזמן הזה מן התורה, וזה קצת מאוד. ומנגד הרוב אמרנו, חושבים שזה מדרבנן, וקצת מידת חסידות. ולכן, מה הסיפור? מכיוון שלמדנו שרוב הראשונים פסקו שזה מדרבנן, אז אם זה מדרבנן, למה אתה כל כך מתנגד למכירה? שהרי, יש דברים הרבה הרבה יותר חמורים שאתה מסתמך עליהם שהם דאורייתא לכולי עלמא בזמן הזה ואתה עדיין סומך עליהם. דבר שני, יש בכלל ספק ספקה אם יש בכלל שמיטה כמו שראינו עכשיו, ולכן למה אתה מתנגד לפתרון שנתנו למשהו שאולי אפילו לא היה צריך לתת פתרון? עכשיו, מה הם הדברים שלמשל אנחנו יודעים שיש דברים הרבה יותר חמורים שאנחנו מסתמכים על המכירה הזאת?
חמץ.
חמץ, למשל. מה הבעיה? הרי...
חמץ זה דאורייתא.
זה דאורייתא לכולם, לא יראה ולא יימצא. ועדיין אתה רואה כולם מוכרים את החמץ. דבר שאני לא מבין איך ולמה. אני לא מבין למה אנשים פרטיים צריכים למכור את החמץ. אני מתנגד למכירת החמץ באנשים פרטיים.
צריך להוריד את זה,
זה מהסירים,
זה
הבעיה
היחידה.
באמת.
מה באמת? מה?
נו באמת. אתה מוכר את החמץ בגלל החתיכה על הסיר?
אני חושב שכן.
אתה לא צריך. בסדר?
מה זה? אגב, לא.
לא, זה ברור שלא.
זה לא תופס גם, בגלל שאחר כך אתה צריך לבול אותה מחדש.
לא, אבל זה ברור שלא. הסיר שלך אולי לא קשר לפסח, אבל הוא בוודאי החמץ... אם נניח שזה חמץ, בוודאי שהחמץ לאחר הפסח שהוא על הסיר הוא פגום וזה, נו באמת, אל תהיה. זה לא, זה ודאי, קיצור, זה לא העניין. אלא מה? אז אנחנו מסתמכים על הדבר הזה. יש עוד דבר, שזה מצווה דאורייתא, שאסור לנו לסמוך עליו. למשל, פטר חמור ובכורות. יש מצווה שהבכורות של הבהמות, יהיו לכהן, ויש דברים שאתה לא יכול לאכול. אז איך אנחנו עושים את ההיתר הזה? אז מה שעושים, זה שעושים שותפות עם הגוי. עושים שותפות עם הגוי, ונותנים לו קצת מהרווחים של הבהמות. בזה שאנחנו יודעים בוודאות שהוא לא בא לדרוש את החלקים שאסורים, שזה הקנה והוושת. אז ברור שהוא לא עושה את זה. בסדר, ועדיין, המחירה, כולם מסתמכים עליו. ולכן, מה הסיפור כל כך על ענייני היתר המחירה? בסדר? אז בואו נראה. יש בכלל, צריך לדעת את זה, שלגבי מצוות שחובתם בזמן הזה, מדברי חכמים, בכלל יש דעה שהיא דעת הגרא, שזה לא סתם. הוא אומר שכשיש בעלות גוי על הקרקע, המצווה בכלל לא קיימת. למה אני אומר את זה? כי היום מה שקורה זה ככה. כשאנחנו מוכרים את השדה לגוי, האם יש עדיין חלות של המצווה על השדה או לא? אנחנו סוברים שלא, אבל יש שאומרים שכן, ולכן הרב קוק רצה להחמיר. ולמרות שהמחירה תפסה, הוא עדיין ביקש מהחקלאים לא לעשות פעולות דאורייתא. למרות שעיקר הדין מותר, אבל הוא רצה שיהיה זכר לשביעית, שיהיה זכר למשהו שלא יהיה לגמרי מופקר. בסדר? עכשיו, בוא נסכם שנייה אחת מה שראינו. דבר ראשון, על פי הראשונים שסוברים שאין חובת שביעית נוהגת בזמן הזה, לא צריך בכלל לעשות היתר המכירה. בסדר? ומי שסובר שזה מדברי חכמים, אין שום בעיה לעשות היתר המכירה. וגם מי שסובר שזה דאורייתא, מכיוון שיש ספק, אז אפשר גם שם לעשות את המכירה, כי על דברים שהם לא ספק, אנחנו כן עושים את המכירה ובלי בעיה. זה דבר ראשון. דבר שני, מכיוון שאנחנו לא רוצים שלגמרי תשכח עניין השמיטה, אז אנחנו אומרים, למרות שהמחירה תופסת, אנחנו רוצים שעדיין לא תעשו את המלאכות שהן ממש דאורייתא. בסדר? כדי שיזכר משהו. אבל עוד לא שאלנו את השאלה, בסדר, אז אמרנו, המחירה אוקיי, אבל מה, אין בעיה למכור את הארץ לגוי? אין בעיה של איסור לא תכונן? הרי איסור לא תכונן זה פסוק בתורה. לא תכונן. זאת אומרת, מה הכוונה? אומרים חז"ל, על לא תכונם, לא תיתן להם חניה בארץ.
זה הפשט של הפסוק.
זה הפשט של הפסוק, זה רש"י.
אחר כך עכשיו תיתן להם חן, אבל זה לא הפשט.
זה הפשט שלא תיתן להם חניה בקרקע. אז מה, אני עכשיו מוכר לו? אז אני עובר על איסור דאורייתא של לא תכונם? איך עונים לדבר הזה? אז עונים לדבר הזה בצורה מאוד מאוד פשוטה. רוב הפוסקים ככולם, אומרים שאיסור לא תכונם, זה רק לצמיתות. האיסור למכור את הארץ לגוי, זה מכירה לתמיד. זה האיסור ההלכתי. אם אתה מוכר רק לשנה, זה לא תכונם. אפשר להתנגד בצורה אחרת, אבל זה לא האיסור לא תכונם. בסדר, ולכן הדבר הזה יורד מעצמו. אבל באו עם התנגדות אחרת. יש עוד התנגדות שבאו נגד היתר המכירה. ואמרו, כדי שהמכירה תתפוס, צריך שבאמת שתהיה המכירה האמיתית, צריך שהגוי יוכל לממש את זכותו, שהוא קנה עכשיו. והרי ברור שהוא לא הולך לבוא ולהשתלט על כל השדות. אז זה לא תופס. בסדר? הנה חינמה, הנה חינמה, ולכן על זה עונים. מה?
מה התמונה האחרון?
שכדי שהמחירה תהיה תופסת, צריך שהוא יוכל לבוא לממש את זכותו.
ברצינות.
ברצינות. הרי ברור שהוא לא בא לממש. אז אנחנו אומרים, אותו דבר עם אותו גוי שקנה את כל החמץ של המדינה. באמת, לא רק לאכול. הוא הולך עכשיו לעבור בית בית ולקחת.
הוא חתום על זה. הוא חתום שאסור לו, לא?
לא, מה פתאום, הוא לא יכול. מה? שאסור לו לבוא?
לא, אסור לחתום כזה.
הוא לא יכול, כי זה צריך להיות שלו. אבל ברור לכולם שהוא לא הולך לממש את זה. זה ברור, אין שאלה. וכמו שאמרנו, בעניין דין בכור וחמור, אנחנו גם, ברור לנו שהוא לא יבוא וידרוש את הקנה ואת הרשת. ולכן, אם לדברים האלו אנחנו אומרים שהמחירה תופסת, אז ברור שגם בענייני מחירת הקרקעות, אז המחירה תופסת. יש שאלה שנשאלה לגבי, כן, אבל כשאנחנו מדברים על מחירה של קרקעות, צריך שזה יהיה רשום בטאבו. כך פוסק השולחן ערוך. אתה רואה? זה לוקח שנה וחצי, אז אנחנו כבר מסיימים. לא, אבל אומר השולחן ערוך שבעיקרון צריך שזה יהיה רשום בשטר, בשטר שהוא מקובל על המדינה. אנחנו קוראים לזה בטאבו. אז אם כך, אם זה לא רשום, אז זה לא עובד. אז המחירה לא תופסת. אז כאן צריך להבין. דבר ראשון, אם מתי זה כן צריך להיות רשום בשטר קניין, אם יש חשש שאחד משני הצדדים לא יסכים על המחירה, או יערר על המחירה. אבל אם שני הצדדים מסכימים, לא צריך. ולכן לא צריך לרשום את המחירה בטאבו והכל בסדר. עוד דבר שרצו להתנגן, סליחה, לפני זה, כדי לרצות גם את אלו שמתנגדים, שאומרים לא, לא, זה צריך להיות רשום בתוך חוזה, חוזה של המלכות, של המדינה, אז בא הרב גורן, כשהיה הרב הראשי לישראל, וחייב את הכנסת לחוקק חוק השמיטה, חוק היתר המכירה, שהכנסת נותנת אישור שזה לא יהיה רשום בטאבו. נו, הנה חידה. אז לכן, המכירה תופסת. ומה עם ההתנגדות החזקה מאוד של החזון איש, שהתנגד מאוד ליתר המכירה, ואמר שמה, זה לא תכונם, לא תכונם, לא תכונם, אז קודם כל, לא תכונם, אנחנו אמרנו שאם זה לא לצמיתות, אבל דבר שני, לא תכונם זה כדי לא לתת להם אחיזה בארץ, וכדי לחזק את האחיזה שלנו בארץ. אבל אם עכשיו אתה מוכר את הקרקעות לגוי כדי לחזק את האחיזה, תנו לארץ, אז בדיוק זה לא תכונם. יש עוד דבר שהוא אמר, אבל מכיוון שבבחינתו יש לא תכונם, אז הוא אמר שזה אסור למכור, ולכן הרבנים הראשיים הופכים להיות שליחים של דבר עבירה. והרי אין שליח לדבר עבירה. ולכן, בעיה גדולה, כי המחירה לא תופסת.
כן שליח.
מה? כן שליח. עכשיו, מה התשובה? התשובה היא ככה. א', יכול להיות שאין שליח לדבר עבירה, אבל הם, בעצמם, הם לא שליחים. הם מחו. הרי החקלאים מחו להם, והם מחו. אז יכול להיות שהם עוברי עבירה. זה לא, כן? אבל נגיד, הם עוברי עבירה, הם עשו דבר שהוא אסור, אבל אנחנו כבר ביררנו שגם אם מישהו עושה מלאכה אסורה בשמיטה, זה לא פוסד מאיתנו לאכול את הפירות. בסדר? לכן, א', הם לא עושים באיסור, כי זה פסק של גדולי ישראל, זה לא סתם, כן? אבל אפילו אם כן תגיד, זה לא אומר שהמחירה לא תופסת. ואם אנחנו שואלים את עצמנו, ולמה פעם לא עשו את היתר המכירה? למה פעם לא עשו? למה פתאום התעוררו במאה ה-19? אז אני שואל, מתי אתה רוצה שיעשו?
לא היה.
האמת, שזה לא כל כך נכון מה שאני אומר, היו זמנים שניסו לעשות. ניסו לעשות את היתר המכירה בזמנו של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא רצה לעשות את המכירה, זה מובא בירושלמי במסכת דמאי, ושם הוא קיבל התנגדות גדולה מאת, שרבי פנחס בן יאיר התנגד לו. והוא חישב איך לנסח את זה כדי שרבי פנחס בן יאיר לא יתנגד ומת. לא יצא, לא עלה בידו. אז לא עשו. ואם אתה שואל אחר כך, מה לשאול? אנחנו לא פה. ואם אתה שואל בימי בית ראשון, למה אחרי חורבן בית ראשון, כשחזרו בשיבת ציון, לא עשו את היתר המכירה? לא עשו את היתר המכירה, כי הם סברו שהשמיטה עדיין תהיה דאורייתא. ולרצון לא רצו להסתבך ולהיכנס לתוך ההיתרים האלה.
אז הם גידלו משהו
בכלל אז? יש גידול שהשנייה, חזרו, התחילו, משהו.
קישויים.
אבטיחים, וכדומה. בסדר? אוקיי. לכן אנחנו יכולים לסכם, מה עם היתר היום? הוא בסדר או לא בסדר? אמרנו שזה היה נצחח מאוד בשביל החקלאים במאה ה-19, תחילת המאה ה-20. אבל היום, האם זה נצחח מאוד? הרי היום אנחנו מבוססים מאוד מבחינה חקלאית וגם מבחינה כלכלית. אפשר לתמוך בכל החקלאים לשנה אחת. אז אולי אנחנו לא צריכים עכשיו...
אתה מחריב את החקלאות עצמה.
אז זהו. יש כמה היבטים. ההיבט הראשון זה החקלאי הפרטי. שהוא בעצמו, אמנם, צייר, נתת לו כסף לשנה, אבל אתה הרחבת את כל המפעל שלו לפחות לשלוש שנים הבקורות. בלי להסתמך על הנס. בסדר? אז בשבילו, בשביל החקלאי הפרטי, ברור שאתה צריך לעשות את זה. ההיבט השני, זה האחריות לכלל הציבור. אמנם זה אולי לא נצחק משום פיקוח נפש, אבל אנחנו, אני מזכיר לכם, בציבור היום במדינת ישראל, משהו כמו 7 מיליון יהודים, לא בדיוק כולם מכירים על בוריים את הלכות השמיטה. ולכן, אם אתה לא עושה היתר מכירה היום, אתה מכשיל את רוב הציבור בעבירות חמורות, גם אם זה דרבנן. ולכן בוודאי שהיום יש אחריות מאוד 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 גדולה על הכתפיים של הרבנים הראשיים, שלא להכשיל את הציבור. וההיבט השלישי זה מבחינת המדינה. אם אנחנו עכשיו עושים שמיטה כהלכתה, אז אני מזכיר לכם שאומנם היבוא, זה כבר זה בסדר, אפשר לייבא, אבל הייצוא הוא אסור. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים לשווק שום דבר במשך שנה וחצי, פחות או יותר. ובכלכלה העולמית, אמנם אמרנו שאפשר לתמוך בחקלאים עצמם, אבל אנחנו מאבדים שווקים גדולים. אם אתה שנה וחצי מפסיק לעבוד עם האנשים, אז הם יחתמו עם ספרד, יחתמו עם טורקיה. ואז אתה מאבד שווקים גדולים, וזה לא רק עניין, לא רק עיבוד כספי, אלא מבחינת הכל. ולכן, ההיתר נצרך כיום בוודאי ובוודאי. ועל השאלה האם לי מותר לקנות במקומות של היתר המכירה, לא רק שמותר, אלא לפי כל ההיבטים שאמרנו, זה אולי אפילו, ואני אומר אולי, כי עוד לא עשינו את השיעור על אוצר בית דין, זה אולי אפילו עדיף. אבל מה נגיד למחמירים שרוצים להחרים את פירות היתר המכירה? זה אנחנו שומעים משמיטה לשמיטה.
שיחימו.
או, אתה אומר שיחימו. שאתה תחים, סבבה, אף אחד לא ידע. אבל כשמדובר ברבנים שיש להם השפעה גדולה, ובאים וצועקים שאסור לקנות מפירות היתר המכירה, ויותר משם, אלא שאסור לאכול אצל מישהו שקונה היתר מכירה, אפילו אם אתה לא אוכל פירות. זה מערער את רמת הכשרות שלו. על זה היה סיפור. אתה רוצה סיפור? סיפור לפני השינה. כן, סיפור. אז היה פעם בחורה מאולפנה שבמסיבת סוף שנה, זה היה שנה של אחרי שנת השמיטה, מסיבת סיום סוף שנה, המורה אמרה, חנכת אמרה, כל אחד מבחינה משהו. ואחד בא עם מוגה, והיא באה וזה, והמחנכת אמרה שאי אפשר לאכול מהעוגה שהכינה הילדה. כיתה י'. עכשיו, למה לא? בגלל שהמורה יודעת שבמשפחה של הילדה סומכים על היתר המכירה. ולכן התנור הזה הוא טרף, ואי אפשר לאכול מהתנור הזה. ולכן כל מה שנאפה בתנור, שהרי שם בישלו, לא יודע, עוגה תפוחים, אז אי אפשר. היא התעצבנה נורא, ולא ידעה מה לעשות, אז היא הלכה לרב מרדכי אליהו. סיפרה את הסיפור לרב אליהו. והרב אליהו אמר לה, האם יש לך אומץ?
איזה אומץ?
דוקחון.
קוראש.
והיא אמרה, היא אמרה כן. אז הוא אמר לה, כך, תעשי. תבקשי מהמורה, שבוע הבא או שבועיים, שהיא תזמין אותך לשבת. אוקיי? אז חזרה, אחרי שבועיים המורה הזמינה אותה לשבת. חזרה לרב אליהו, אוקיי, הזמינה אותי לשבת. ומה עכשיו? עכשיו, לפני שאת הולכת לאכול אצלה ארוחת שבת, תאכלי הרבה, שלא תהיה רעבה, חבל. כי ברגע שאת עוברת את הדלת של המורה, את לא מכניסה שום דבר לפה. באיזשהו שלב המורה תשאל, למה את לא אוכלת? ותגידי לה שהרב אליהו אמר שאסור לאכול בבית הזה, זה לא כשר. לכן את לא יכולה לאכול. כך עשתה הילדה, הנערה. הלכה לא אכלה, ואז מה? למה את לא אוכלת? כי הרב אליהו אמר שאסור לאכול מהאוכל הזה. האבא של המשפחה למחרת, מיום ראשון, ניגש אל הרב אליהו. סיפר את הסיפור ואמר, הרב כבוד הרב, למה חושד בקשרים? וענה לו הרב אליהו, אולי אתם, במשפחה שלכם, ואני יודע מה התשובה, אתם נותנים תה בסוף הארוחה? כן? כשיטת, כמובן, הספרדים. כן? כן, אבל אתה יודע שיש שיטה אחת של החזון איש, שאומר שאין שום אפשרות לשתות תה בשבת.
שום?
שום אפשרות. שום אפשרות.
זה משנה ברורה כותב שיש את יוצאים ידי חובת כל הדשוטות.
לא אמרתי המשנה ברורה.
כן.
המשנה ברורה כותב. אבל יש דעה של החזון איש שגם תמצית זה בעיה.
תמצית חמה.
גם תמצית חמה זה בעיה ותמצית קרה זה לא תה. זה מין סופ מגיל.
לא,
בסדר. לכן הוא אומר, מכיוון שיש שיטה אחת שאומרת שאי אפשר, אז אתם לא עושים את השיטה הזאת, אז אתם פושעים גדולים, נכון? כי הרי אתם אמרתם לילדה שבגלל ששיטה אחת לא נכונה שאומרת שאי אפשר להשתמש מפירות יותר מחירה, אז אתם פסלתם את כל הכשרות שלה. אז אבא הבין והמורה הבינה וכולם הבינו והכל בסדר. זאת אומרת, ברור שמי שסובר שמבחינתו יותר המחירה זה לא בסדר, א' הוא לא צודק, אבל ב' בוודאי שאם הוא מחרים את פירות יותר המחירה, הוא עובר עבירות עצומות של א', זלזול בתלמידי חכמים, הוא מזלזל ברבנים הראשיים, מזלזל בגדולי עולם שהמציאו את היתר הזה, דבר שני, מחטיא את הרבים, פפוטה, לפלוגרונום, מחטיא את הרבים, כי הרי הוא אומר, אתם לא יכולים להשתמש ביתר המחירה, והרי רוב האנשים לא יודעים איך לשמור את הלכות השמיטה כהלכתם כשאין יתר המחירה, וגם, עוד פעם, באים ומזלזלים לא רק בגדולים של הדור הזה, אלא בגדולים של הדורות הקודמים שנתנו את היתר הזה.
אין, לא זוכר מה אחר, יש איסור גמור להוציא אדם רשע שהוא לא. נכון, לחשוד
בקשרים.
לא, יותר מזה, זה יותר מלחשוד בקשרים. אתה לא יכול סתם להחליט לבן אדם שהוא רשע ולנהוג ככה. יש בזה איסור, לא סתם זה לא יפה, יש איסור, הלכתי. נכון או לא?
קודם כל זה לשון הרע, זה מוציא שם רע, זה מה שאתה רוצה.
יש עוד משהו חוץ מכל זה.
קיצור, אתה רוצה עוד איסורים? יאללה, נמצא לך עוד איסורים. בקיצור, זה לא בסדר. מה? זה לא בסדר. בסדר, לכן אנחנו לא צריכים להיכנע לדבר הזה. היתר המחירה הוא היתר שהוא טוב. אני לא יודע עדיין אם הוא לכתחילאי עדיף. על אוצר בדין, אנחנו נראה בשבוע לא הבא, אלא לאחר מכן, כי שבאב. אבל היתר הוא טוב, ובוודאי שאפשר לסמוך עליו, וכרגע הוא היתר היחיד, חוץ מיבולחול, אבל זה עוד סיפור, לאכול קישויים. כי אם אתה מסתמך על היתר המחירה, אז כל השדות שנמכרו לגוי, לשנה אחת, אין.
אוצר הארץ?
אוצר הארץ זה אוצר בדין, זה אותו דבר, זה בגדול. זה כמו אוצר בדין.
נכון,
עוד לא דיברנו על זה. בסדר?
להיות בהיתר המחירה צריך למכור לרבנות?
אם את רוצה שהדשא שלך יהיה היתר המחירה, כן. את צריכה... את יכולה לעשות מחירה פרטית, אבל השאלה אם את יודעת איך בדיוק וזה?
לא, יש לנו איזה תאילנדי שמתיפה.
לא תאילנדי, אוריתי.
את יכולה, אבל את צריכה... לא, אבל את צריכה לעשות, לרשום את זה כחוזה הלכתי, ממש. את לא יודעת לעשות את זה, את יכולה לבקש מרבנים שיכתבו לך חוזה הלכתי כמו שהם עושים ברבנות, או פשוט לפנות אל הרבנות או אל רב שהוא רבנות ירושלים וזה, ולמכור את השדה שלך ביתר המחירה. אני אישית, אם כבר את שואלת אותי, אני לא חושב שזה עדיף. למה? כי מצד אחד אנחנו מבטחים על קישויים, אבל אנחנו זוכים במצוות השמיטה בגינה שלי. ואני לא חושב שיש פה סכנה להתמוטטות כלכלית אם את תצטרכי להיפרד מן הקישויים. ולכן אני חושב שה...
זה לא מכיר את מה שלי.
יכול להיות, אני לא יודע. אבל יכול להיות, אני חושב שברמת הפחת של הגינה, אולי עדיף לזכות פעם בשבע שנים במצווה של קדושת שביעית, שאנחנו נברר אותה בפעם הבאה, אבל אני חושב שבמשקל עדיף בקטע הזה לשמור על קדושת שביעית מאשר למכור את הגינה ליתר המחירה, למרות שאפשר, למרות שאפשר. בסדר? טוב, אז ניפגש בפעם הבאה.
רגע, סרטון.
סרטון, אתה רוצה סרטון?